הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא הערכה עצמית ככלי לויגבל ליבו בדרכי השם. אומר הגאון רבי רוחה, מופיע בדעת תורה חלק רביעי, סיפור עדין ורגיש. כשהוא היה בתלמוד תורה בכלם ופרצה שריפה בבתים, ואחד הבתים שהיה סמוך לתלמוד תורה בכלם, נשרפו רחמנא ליצלן בתים, אבל התלמוד תורה נשאר קיים. והוא מספר שאחד המצויני הלומדים בתלמוד תורה בזמן השריפה אמר, מי ייתן וישרף גם התלמוד תורה, השם ישמור. הוא לא באמת רצה את זה, אבל גם ההרגשה הזו עלתה. אומר הגאון רבי רוחם, גדולתו של האדם היא בהכרת עומק נפשו, וכן לדעת שגם מידת העצלות יש בו, ומדי פעם ירצה לעזוב את הלימוד, ומה לעשות, זה לא באשמתו, הוא קיבל פטור. ודאי שאותו אחד לא היה שורף את התלמוד תורה, ולא רצה לשמוח, אבל כן הרגשה כזו גם כן הייתה. והגאון רבי רוחם התפעל, כיוון שהיה מוכן אותו אחד להכיר בחולשות לא להתעלם מהם, עד רבה, הכיר את החיסרון כדי לדעת מה לעקור ואיך לעבוד. וחובה לאדם להכיר בחסרונות שלו כדי לדעת מה לתקן. אבל באותה מידה ואולי גם יותר, צריך האדם להכיר את המעלות שלו, את היתרונות שלו, ואם יהיה מודע אך ורק לחסרונות שלו, בכך הוא טועה. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו, אומר המסילת ישרים, מה חובתו שלו בעולמו שלו, בעולם המאוד מיוחד שלו, מהי הדרך שלו לצמוח, להתפתח, לפעול, לעשות. כל אחד אמור להתרכז בחלקת העולם שלו, בעשייה שלו, איך שם הוא יכול להיות יעיל טוב, איכותי. ודאי צריך האדם להכיר את החסרונות שלו, אבל יחד עם מעלת גילוי החסרונות וניסיון לתקן את החסרונות, צריך האדם גם להכיר את המעלות שלו. וכאשר האדם מכיר רק את החסרונות שלו, אז כותב רבי ישראל מסלנט, אור ישראל מכתב זין, אין לך מחלה כמו הייאוש. ובספר עלי אישור, הוא מדריך איך לומדים מוסר באופן כזה שלא יבוא הלומד לידי כך שיתייאש. הוא מופיע בספר עלי אישור, אדם שעוסק עם עצמו מוכרח לעמוד על עיקויי נפשו. מי שלומד מוסר בקביעות מתנגש תדיר עם מידות ונטיות רעות. סור מרע זה המסלול, זו הדרך, לגלות את הרע, לגנות את הרע, אבל זוהי רק חצי האמת, זהו רק מימד אחד. באותה מידה בצריך האדם לגלות את החסרונות שלו, יש גם עבודה להכיר את המעלות שלו. התחלת העבודה היא חוויית רוממות האדם, אומר הרב וולבה בספר עלי שור. מי שלא מכיר את רוממות האדם, עם כל העיסוק שלו הוא רק להרחיב ידיעותיו עם הרע שבו, ולייסר את עצמו ולמצוא כמה הוא רע וכמה הוא שלילי, האדם הזה יותר ישקע בייאוש, ובסוף ישלים עם הרע, ולא תהיה לו שום תקווה לתקן את עצמו. התקווה היא אם כל המאמצים. כאשר יש לאדם תקווה, הוא מוכן להשקיע מאמצים ולגלות את היכולות שלו, ולהביא לידי ביטוי את התכונה של אדם לעמל יולד. אדם שלא מכיר את הגדולה שלו, את העוצמות שלו, את היכולות שלו, אסור לו לחטט בחסרונות שלו, אסור לו להתעסק במגרעות שלו. אומר הגאון רבי ירוחם, אוי לו לאדם שלא מכיר ליקויי נפשו, שהרי לא יודע מה לתקן. אבל אוי ואבוי לאדם שלא מכיר את המעלות שלו, כיוון שאין לו כלי עבודה. אם אין לאדם כלי עבודה, הוא עומד נואש מול החסרונו. צריך האדם להכיר את כלי העבודה, ואז מהמקום הזה לראות איך עוקרים את החסרונות. חלק מלימוד המוסר הוא סור מרע. אבל לפני הסור מרע צריך האדם מוסר חיובי, לעורר את עצמו בגדולה שלו, ברוממות שלו. חייב כל אדם לומר, בשבילי נברא העולם, אני מספיק ערכי וחשוב, מספיק מוערך בעיני בורא עולם, כדי שרק בשבילי יברא העולם. אם כן יש להיגמל מקטנות המושג של האדם על עצמו, אומר רבי ישראל מסלנט, אלא להתחיל קודם כל עם הנחת היסוד שבשבילי נברא העולם. ובסולמו של רבי פנחס בן יאיר, שעליו מושתת המסילת ישרים, ישנן מעלות רבות, זהירות, זריזות, נקיות, טהרה, רוח הקודש, מידות שהם בתחום השגתו של האדם, וכל אדם מישראל יש לו הכנה נפשית להגיע אליהם, האדם יכול להגיע לשם. כלומר, יש מעלות אדירות לאדם, ורבנו יונה, בעיקר אחרתה, בשערי תשובה, כותב, שיבין לבבו כמה רע ומר עוזבו את השם, ועוד יאמר בלבבו, רעה מזאת, כי הנפש היקרה, הייתי אכזרי כלפיה והיא נטמעה. היא יקרה, והנה הבורא נפח באפי נשמת חיים וחוכמת לב, וטובת שכל להכירו, ולהיראה מפניו, ולמשול בגוף ובכל תולדותיו של הגוף. והנשמה היא יקרה בעינה ונכבדה. כלומר, בשער החרטה אומר רבנו יונה שאדם מתחרט גם על כך שהוא לא ניצל את הטוב, הערך שיש לו. זו הערכה שצריך האדם להעריך את עצמו. הנשמה שלו חלק אלוקה ממעל, והאדם שלא מכיר בערכו הוא כמו היינו אומרים מדוכא מיואש מצב רוח מדוכדך. הערכה עצמית הירודה שלו תגרום לכך שהוא לא ייקר את החוכמה שלו, את ההישגים שלו, את המעמד החברתי שלו, את המראה שלו, את הבריאות שלו, את הכוח שלו, את העשייה שלו, וגם אם אין לו את כל המעלות האלה, הוא יכול להגיע אליהם. אבל בגלל שהוא לא מעריך את עצמו, הוא גם לא רואה כיוון איך הוא יכול להשיג את כל זה. יש לו דימוי עצמי נמוך, ערך עצמי נמוך, ובכך הוא מזין במרץ את המצב רוח המדוכדך, את הדיכאון. וכשיש לאדם דימוי עצמי נמוך, הוא כמו בזכוכית מגדלת רבת עוצמה על עצמו, מסתכל כך, מה שמסוגל להפוך אפילו טעות קטנה או פגם כלשהו, לסמל ענק של כישלון עצום בלתי נסלח, בגלל שהוא מעריך את עצמו בצורה נמוכה כל כך, עד כדי כך שכל חיסרון מקבל משקל אדיר. ואדם מפחד לדבר עם פלוני, שמה הוא יטעה, שמה יאמר משהו לא חכם, שמה לא יהיה מספיק מבריק. יש לו פחד מטעות, יש לו חרדה, מה יהיה אם לא יאהבו את מה שהוא אומר? מה יהיה אם הוא לא יצליח? מה יהיה אם הוא ינסה ובסוף ייקשל? זה נראה בעיניו, אם הוא ייקשל, אם הוא יאמר אמירה לא נכונה, משהו טרגי, הוא יראה לו חכם. אם הוא יראה לו חכם, הוא חושב שילעגו לו. אם ילעגו לו, הוא ירגיש יומלל. כך הוא בטעות חושב, הוא בתוך מעגל קסמים. של הוא חסר ערך, הוא עתיד לאבד את החברה והחברים המינימום שיש לו. למה? בגלל שוודאי כולם ישימו לב לטעויות שלו, ובכך אפשרות של טעות בדיאלוג עם פלוני אלמוני יכול להוביל אותו לאומללות, לאימה, לחרדה מכישלון, לפחד, לחשש עתידי שאף אחד לא ירצה להיות חבר שלו. הוא בטעות חושב שאם מישהו יזלזל בו, זאת תהיה המציאות. מכאן ואילך, התווית שהוא מדביק על עצמו, שהוא סוג ב', זה המוצר. תודבע על מצחו, עוד קלון שהוא לא שווה, שהוא לא יעיל, וכך הוא רדוף דחף פנימי לדאוג לכך שיעריך אותו כל הזמן. ואם לא מעריכים אותו בדיוק כמו שהוא רוצה, הוא בבעלה. ולכן הוא גם מעדיף לא לקחת סיכונים ולא לדבר עם פלוני או אלמוני, כי מי יודע, אולי הדעה של החברה לא תהיה חיובית כלפיו. אין לו חוט שדרה של הערכה עצמית שלא תלויה בגורם חיצוני. ובכך הוא לוחד את עצמו במערכת חשיבה לא מציאותית, והוא מאמין בה. בעיניים שלו זה מציאותי, בעיניים שלו זה הגיוני, אבל אלה הם עיניים מעוותות. ודאי שכל אחד זקוק להערכה, אבל אם והיה ואדם לא יקבל את הערכה מהחברה, הוא יודע להעריך את עצמו, להיות נאמן למטרות שלו, לערכים שלו, לשאיפות שלו. כשיש לאדם מצב רוח דיכוני, מצב רוח מדוכדך, הוא לא מזהה את חוסר ההיגיון באמירה שלו, הוא מתחיל לומר לעצמו כמה אנשים חושבים עליו, שהוא שלילי, שהוא רע, אף אחד לא חושב עליו, אבל הוא בטוח שכן, כי הוא מרגיש, אבל הרגש הוא לא בהכרח הבחנה נכונה של המציאות. אבל כך הוא משוכנע, שהוא סוג ב', שהוא חסר ערך. כל דעה שונה תשמע לו, לא נכונה, כוזבת. ובזמנים כאלה של מצב רוח מדוכדך, הוא לא מעלה על דעתו בכלל, שאלה הן הרגשות ומחשבות מוטעות, מעוותות. הרגש לא יודע לאבחן מציאות. אבל הוא עוד עלול להתרגז על כך שיגידו לו, אתה חושב בצורה לא הגיונית, אתה חושב בצורה לא מציאותית. וכך הוא נשאר נאמן להרגשה שהוא חסר ערך. הוא משוכנע, הוא החליטי בדעתו, והוא מצליח לשכנע גם את ההורים שלו, את החברים שלו, את הידידים שלו, את הרופא שלו, את הרב שלו. הוא מציג את עצמו כחסר ערך, כלא מסוגל להגיע להישגים. כאדם ירוד מבחינה מוסרית, הוא נוזף בעצמו, הוא משמיץ את עצמו. הוא, כמו היינו אומרים, מצפה לעונש. והוא חושב שאי אפשר לחלוק על דעתו הנחושה. הוא 100% יודע שהוא ראוי לגינוי, אבל הוא טועה. אין צורך לאשר את מה שהוא חושב. הוא חושב שהוא באמת לא מעניין. הוא חושב שהוא בלתי אהוב. הוא חושב שהוא לא מסוגל להגיע להישגים. הוא חושב שהוא צודק בכל האשמות שהוא מאשים את עצמו. הוא חושב שיש לו עין חדה לראות את החסרונות שלו יותר מאשר אנשים אחרים. הוא חושב שיש לו מודעות עצמית. הוא מתאר את עצמו כאנוכי, בלתי אמין, לא עצמאי, קטנוני, אדם שלילי. והוא חושב שאם הוא הגיע לתובנות כאלה, זה מעיד על מודעות עצמית. וזוהי טעות, זו לא מודעות עצמית. זה השקר שהאדם משקר לעצמו. כי כאשר האדם מצב רוח מדוחדך, הוא מבליט את מה שאין בו, את החסרונות שאין בו בצורה חזקה יותר. כאשר האדם מצב רוח מדוחדך, הוא מגמד את היתרונות שלו, ובכך מאמין שהוא אדם שלילי, בעייתי מיסודו. אבל זוהי טעות, טעות גדולה. וכמו שמלמדים אותנו בעלי המוסר והחסידות, האדם הוא הרבה יותר ממה שהוא חושב שהוא. ואם האדם מתייחס לדעתו על עצמו שהוא חסר ערך, זה מה שיגרום לכך, האם הוא יישאר באותה גישה שלו עם עצמו על עצמו ככה. האדם הוא לא רע, האדם הוא לא כל כך שלילי, וגם אם כן, הוא יכול לתקן את זה, הוא יכול להשתפר, הוא יכול להתרומם. האדם הוא להאמין בעצמו. ומה הכוונה להאמין בעצמו? שהוא יכול להיות יותר ממה שהוא כעת. האדם כן יכול להגיע לידי עשייה והצלחה והישגים והתקדמות, התרועמות ושינוי, אבל כדי שיוכל האדם להתקדם אל הכיוון הזה, הוא קודם כל צריך להתחיל להתרכז לא בכמה רע לו, אלא בלאן הוא יכול להגיע, לאן הוא יכול להתרומם, איפה הוא יכול להשתפר, כמה הוא יכול להתעלות. ולאדם אסור לקנות את תחושת חוסר הערך שלו. ומצינו רעיון נהדר, אומר הגאון רב מאיר חודוש. הקדוש ברוך הוא רצה לתת תורה לעם ישראל, ואז אמר למשה רבינו לעלות אל הער, הר סיני, ואז הגיעו המלאכים ואמרו, זה לא לפי כבוד התורה למסור את התורה לבשר ודם, תנה הודך על השמיים. והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, תענה להם תשובה. ולכאורה, למה משה רבינו צריך לענות תשובה למלאכים? הרי הקדוש ברוך הוא הזמין את משה רבינו לעלות להר, והמלאכים, הם אומרים, לא מתאים לתת תורה לבשר ודם. למה הקדוש ברוך הוא בעצמו לא עונה למלאכים, אלא אומר למשה רבינו, תענה להם תשובה. ואז משה רבינו עונה להם, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אתם הרי למצרים לא ירדתם. אין לכם עבודה זרה, אין לכם ששת ימי המעשה כדי שתהיה לכם שביתה ביום השביעי. אין קנאה, שנאה ותחרות. ומשה רבינו מקבל את התורה. למה משה רבינו היה צריך לענות ולא הקדוש ברוך הוא למלאכים? אלא כדי לקבל תורה צריך האדם להאמין שהוא מסוגל ויכול לקבל את התורה. וצריך להתאמץ להשיג אותה. להיות בעל ביטחון ואמונה שכן, אני ראוי לקיים את התורה. לכן היה על משה רבינו להשיב תשובה למלאכים, כי כך הוא מראה שהוא יכול להיות גם מעל המלאכים. לכן אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, תענה אתה למלאכים תשובה. ולהפך מצינו אצל עשיו, כאשר יעקב אומר לעשיו, תמכור לי את הבכורה, אומר עשיו, הנה אנוכי הולך למות, למה זה לי בכורה? אני לא צריך את הבהורה. ואומר רשי, מקורו מהגמרא בסנהדרין סמך ג', מה טבעה של עבודה זו? הרי כל כך הרבה אזהרות ועונשים, אפילו מוות, תלוי בעבודה, בעבודת הכהונה, אם אני לא אעשה אותה כראוי. הרי אם אני אכנס שתו יין, אני כבר מתחייב בחיי. דני בראשי, אני הולך למות על ידי העבודה הזו. אם כן, מה חפץ לי בעבודה הזו? אם כן, עשיו איבד את הבהורה, למה? מכיוון שהוא לא האמין שהוא יוכל לחיות במדרגות הנעלות האלה לאורך זמן, ולכן, היות והוא לא האמין שהוא יחיה בכאלה מדרגות, אם אין תקווה, אז אין מוכנות להתאמץ להשגת אותה מעלה. אותו תפקיד. ולאחר מכן, התורה אומרת שבז עשיו לבכורה. הידע כתוב על רשעותו של עשיו, שביזה עבודתו של מקום. אם כן למדנו, למרות שבהתחלה נדמה היה כי עשיו מכר את הבכורה בגלל חשבונות אישיים, כיוון שהוא סבר שהוא לא מסוגל ולא יכול להתאמץ. אבל בסוף, כדי להצדיק את עצמו ואת חוסר המוטיבציה שלו, ביזה עשיו את הבכורה והכריז שלא בגלל החולשה האנושית מכר את הבכורה, אלא הטיל פגם בבכורה וביזה אותה. ולמעשה טען שהבכורה היא דבר בזוי, עד כדי כך הוא לא חפץ בה. למה? מכיוון שכאשר הוא רואה את הפער הגדול בין מישהו שהוא לא מסוגל בעיניים שלו להיות כהן עובד במקדש, כדי לא להרגיש אי נעימות, רגשות אשמה, חרטה, אכזבה, רגשות לא נעימים, מה הוא עושה? איך פותר האדם את זה? על ידי כך שהוא בז לאותו ערך, הוא בז לבכורה. מכאן למדנו שהרבה אנשים בזים למעלות, לא בגלל שבאמת יש לבזות את המעלה, אלא בגלל שהאדם מרגיש את הפער הגדול בינו לבין המעלה, ולכן הוא מזלזל באותה מעלה. הוא מראש מייצר מנגנון הגנה כדי לא להרגיש רע, על ידי כך שהוא אומר, אותו ערך הוא לא ערך, ובכך אין לו רגשות אשמה, כאשר הוא לא מגיע אל אותו ערך. האדם יכול לבזות ערך כדי להצדיק את ההרגשה שלו, את הנוחות שלו, את העצלות שלו. חובה על האדם להאמין בעצמו. אמנם לאדם אין תמיד יתרונות בולטים, אבל הוא כן יכול להתפתח ולפתח כישרונות ויכולות. בהרבה מאוד מקרים האדם אומר, אני לא יכול להצליח, הוא כישרוני ואני לא. ובכך מוצא האדם לעצמו פטור מאחריות, פטור מעשייה. איך? הוא כישרוני. כדאי להפסיק להאמין בכישרונות ולהתחיל להאמין בעמל, ביגיעה, במאמץ. מרוב שמתייחסים ברצינות לכישרונות, הופכים את הכישרון כסיבה. למה לא כדאי להשקיע? למה לא כדאי להתאמץ? בואו נאמץ גישה חדשה. אין כישרונות, יש רק עמל ויגיעה. יש אולי קצת כישרונות, אבל במה נחשבים הכישרונות של האדם ביחס למאמץ והיגיעה שאותם הוא מימש ואותם הוא עשה? להגיד הוא כישרוני לכן הוא מצליח, זוהי בריחה מהאחריות. הוא לא כישרוני לכן הוא מצליח. הוא התאמץ והאמין בעצמו לכן הוא מצליח. אבל כאשר האדם במצב רוח מדוכדך, הוא מתקשה לחשוב בחשיבה בריאה, בפרספקטיבה נכונה, אירועים שליליים נראים לו גדולים, משמעותיים, נצחיים, הם משתלטים על המציאות שלו, על הרגש שלו, על החשיבה שלו, על הלב שלו, ונוצרת מהומה בקרבו, עד שהוא מפתח מערכת חשיבה מעוותת שאומרת אין לך שום סיכוי להצליח. ובכך האדם נעשה יותר מדוכא, יותר אומלל, ובכך האדם מקצין ומגביר מערכת חשיבה שאומרת, או שיש לי הכל או שום דבר לא שווה, הכל או כלום. אם אני לא מצויה אני גרוע מאוד. ובכך האדם לא מאפשר לעצמו לראות תכונות טובות שיש לו, תהליכים שהוא עבר במהלך החיים שלו, התקדמויות שישנם. אמנם כעת אולי ישנו משבר, קושי, התנהלות שאנחנו מרגישים לא טוב איתה, אבל זה זמני. בהדרגתיות נוכל לצאת מהמקום הזה ולהתקדם. הדרגתיות, מגמה. אבל כאשר האדם מכניס את עצמו למערכת שיפוט קיצונית שאומרת הכל, או שום דבר לא שווה, הוא יוצר לעצמו מערכת שיפוט שתקווה מראש את הרגשתו השלילית, שהרי לעולם הוא לא ישיג את הכל, אז בהכרח הוא ירגיש כלום. ובכך האדם מפספס את החיים, כי החיים זה אותם צבעים שבאמצע, רק אלה הם החיים. ולכן אין מה להרגיש חוסר ערך כאשר האדם לא לגמרי במקום שבו הוא רוצה להיות. טוב שיש לאדם שאיפות, אבל גם טוב שיודע האדם שהשאיפה היא מטרה להגיע, אבל הדרך היא בעלת משקל. המגמה וההתקדמות ההדרגתית היא החיים האמיתיים. לא מערכת השיפוט הקיצונית שאומרת רק אם אני מושלם, אני טוב ואני יעיל. רגשי הנחיתות של האדם, חוסר הערכה של האדם, הם מבוססים על אמירות קיצוניות שצריך האדם להתרגל לשנות אותם. ולכן צריך האדם להרגיל את עצמו לזהות ולרשום את המחשבות הביקורתיות כשהן חולפות בראש שלו. לדעת, לזהות ולהבין מדוע הן מעוותות, ואז להתרגל, להגיב ואפילו לכתוב תגובות הגיוניות למחשבות השליליות הקיצוניות. איך עושים את זה? ניקח דוגמה. האדם אומר לעצמו, ביקורת, אני אף פעם לא מצליח לעשות דברים כראוי, אני תמיד כועס כאשר הדברים לא פועלים כמו שאני רוצה, אני תמיד מתוסכל כאשר אני לא מצליח בחינוך הילדים. מהו העיוות כאן? מהי המחשבה הלא נכונה? יש כאן הכללה מוגזמת. מהי התגובה ההגיונית? נכון, מדי פעם אני לא מצליח, מדי פעם אני נכשל, אבל זה לא משקף את הכל, את כל הזמנים, יש הרבה זמנים בהם כן הצלחתי, תפקדתי, פעלתי כראוי. וגם אם והיה והייתה לי תגובה של כעס, לכמה זמן זה נמשך? שעה? לא. חצי שעה? גם לא. 5 דקות? גם לא. 2 דקות? על 2 דקות אין לשפוט את האדם, כמו היינו אומרים, הוא כעס שעתיים. האדם אומר לעצמו, אם אני אדבר עם פלוני והוא לא ימשיך את הקשר איתי, אחרי בית הכנסת, בחצר בית הכנסת, אני אשאל לשלומו. אם הוא לא יענה לי, כולם ילגו לי, יביטו עליי, מלמעלה למטה, אני ממש אהיה לא שווה. מהו העיוות כאן? מהי מערכת השיפוט המוטעת? התשובה היא, יש כאן קריאת מחשבות. אני כבר קורא את המחשבות של הזולת, מה הם יחשבו עליי, מה הם יסתכלו, יסתכלו, לא יסתכלו, ניבוי העתיד. הרי כל המחשבות האלה הן לא נכונות. אנשים לא יסתכלו עליי, ואם יסתכלו, הם לא יחשבו עליי יותר מ5 שניות, הם יהיו עסוקים בעניינים שלהם, בבעיות שלהם, בצרכים שלהם, ברצונות שלהם. הם לא עסוקים בי, אף אחד לא יחשוב עליי 10 דקות. ראיתם? הוא ניגש להגיד שלום ואף אחד לא ענה לו. איזה מצחיק? יזלזלו בי, יצחקו עליי, אף אחד לא יחשוב על זה. אבל ככה האדם מנבא את העתיד וקורא את המחשבות של הזולת בצורה קיצונית הרבה יותר ממה שהיא באמת. האדם עולה לתורה והוא גמגם קצת, לא אמר בדיוק את הברכה כראוי. הוא מצמיד לעצמו תווית, הוא אומר כמה הוא שלילי והוא לא טוב. הוא מצמיד לעצמו תווית ואומר, לא ייתכן ברכת התורה, אני אתבלבל, ואז תקנו אותי ברבים, מה זה אומר עליי שאני באמת לא שווה? אבל זוהי טעות, אף אחד לא כל כך התייחס ברצינות. אנשים מבינים שבני אדם מתבלבלים והם לא תמיד במוחין דגדלות, ואף אחד לא יתעסק יותר מדי עם הטעות שלך. אנשים ממשיכים הלאה, יש להם הרבה דברים בחיים יותר מעניינים מאשר הטעות שלך. רק אתה מתעניין בטעות שלך? כל כך מתעניין עד כדי כך שאתה חושב שעוד מישהו מתעניין. אבל תדע לך שאף אחד לא מתעניין, ולכן גם לך אין מה להתעניין באותה טעות. חשוב לזהות את המחשבות שחולפות בראש של האדם. לא פעם הוא מדבר לעצמו בקיצוניות רבה מדי, הוא שופט את עצמו באופן כזה שהוא תמיד מפסיד, תמיד מרגיש רע בסוף. ולכן הגיוני שהאדם מגיב בהתפרצות של רגש, אבל גם הגיוני שתהיה לאדם עוד מערכת חשיבה שהיא תתייחס בפשטות ובקור רוח למה שקרה. שהאדם ידע להרגיל את הנפש שלו, להוסיף עוד מימד, גם להגיב בכעס, זה מה שהוא מגיב כעת, בלחץ ותסכול, אבל כדי שיוכל להפחית את זה, חשוב שירגיל את עצמו לעוד תגובה. תגובה שאומרת נכון, זה לא כל כך דרמטי, זה לא נעים, אבל זה לא כל כך קשה. להתחיל להחליף את המחשבות המעוותות במחשבות הגיוניות. להתייחס בקור רוח למה שקרה. איך יעשה את זה אדם? האדם לא יצליח לעשות את זה בשעת מעשה אם הוא אדם כעוס, כועס, מתעצבן הרבה מאוד, אימפולסיבי, התפרצויות זעם. הוא לא יצליח באמצע התפרצות לקחת דף עד ולרשום איך הוא יכול להירגע. את זה הוא לא יצליח. אבל הוא כן יכול, אחרי שקרה אירוע, הוא יכול כעת להיזכר באירועים שהיו בעבר, לקחת 10 אירועים ולהתחיל לרשום. מה קרה? אירוע מכעיס. מה הייתה התגובה המחשבתית שלו? מה הוא חשב לעשות? מה המחשבות שעברו לו בראש? ואז למצוא תגובה חדשה. ברגע שהוא יעשה את זה עוד פעם ועוד פעם, הוא ירגיל את המוח שלו לחשוב בצורה שהיא לא רק אימפולסיבית, אלא גם הגיונית בקור רוח. ובדרך כלל התברר לו שזו גם האמת. הוא דאג, הוא היה לחוץ, הוא כעס, הוא היה מתוסכל. הוא כבר שכנע את עצמו כמה המצב דרמטי, כמה המצב קשה, כמה פלוני רוצה לפגוע בו, כמה אלמוני מנצל אותו, כמה הוא מפסיד בעסקה הזו, כמה הוא יסבול, איך הוא לא יסתדר, ומה קרה לאחר מכן. כמו רוב הדאגות של האדם. 70% מהדאגות של האדם לא קורה איתם כלום בסוף. איך יודעים את זה? תרשמו 10 דאגות, שימו אותם בתוך מגירם, כעבור חצי שנה, 7 מתוך 10 הדאגות כבר לא רלוונטיות. אם כן, זו האמת שאין כל כך מה לדאוג, וזו העבודה להתחזק באמונה בהשם. אם כן, בזמן רגוע בוא ננסה לחשוב איפה נמצאת האמת. אם לדוגמה, האדם נזכר ברגעים קשים שהיו לו. האדם נזכר בביקורת קשה שהוא אמר לעצמו, אני אף פעם לא עושה שום דבר כמו שצריך. יכול האדם לומר לעצמו תגובה לא נכונה, אני? מה פתאום? אני עושה הכל כמו שצריך כל הזמן. הרי זו אמירה לא משכנעת, ולכן האדם החטיא את המטרה. צריך האדם להיזכר. הוא אמר לעצמו, אני אף פעם לא עושה דברים כמו שצריך. ואז הוא בזמן רגוע. הוא יכול להיזכר באותו אירוע, באותה מחשבה שעברה לו בראש, ואז לומר לעצמו תגובה חלופית, תגובה חדשה. נכון? יש הרבה דברים שאני לא עושה כמו שצריך, אבל זה לא 100% כמו שצריך, זה רק 30% לא כמו שצריך. ומצד שני, יש הרבה דברים שאני כן מצליח בהם. אין מה ינפח את זה מעבר לכל פרופורציה, מעבר לכל מידה. וכדי להצליח, צריך למלא את המוח במחשבות, מטרות, שאיפות, שהן יעבו מפת השטח שמדריכות בשבילי מסע החיים. ומראים מה נגיש עבורנו, מה לא. המטרות, החלומות, השאיפות, התקוות, עוזרות לתעל את האנרגיה, את העוצמה להישגים, להצלחה. ככל שלאדם יש מטרה ברורה יותר, הכיוון הראוי של החיים מתבהר ונעשה צלול יותר. זו מטרתה של המטרה, זה כוחה של המטרה, להציב מטרות. זוהי פעולה חיובית ונשגבת. כשאדם מציב לעצמו מטרה, הוא בעצם מעצב את החיים שלו. כי המטרות של האדם ממקדות את האדם, מרכזות את העשייה שלו, ממקדות את תשומת הלב שלו, את המחשבה שלו. אנשים שמעריכים את עצמם, אנשים שמגיעים להישגים, הם אנשים חולמים, שואפים, מציבים לעצמם מטרות, ולאחר מכן בודקים איך אפשר להגיע אליהם. לא הפוך, בודקים איך אפשר להגיע, ואז מחליטים מה המטרה. לא, קודם כל להגדיר לאן רוצים להגיע. מה המקום שלו רוצים להגיע? זה המקום, צריך אומץ. להגדיר מה השאיפה, מה המטרה. לאחר מכן אפשר להתחיל לקבוע תוכנית פעולה ספציפית ולפעול שלב אחרי שלב, באופן ממוקד, נלהב, מלא מרץ. וכך אנשים הישגיים פועלים בלהט, בהשראת המטרות שלהם. הם מתרכזים בעשייה ומסננים כל מיני רעלים רגשיים. אתה לא טוב, אתה לא יעיל. חשוב שהאדם יעצים את עצמו בכל מיני מטרות מלהיבות שמעניקות השראה, שיכולות להוביל את האדם לסגנון חיים מעניין. סגנון חיים מרתק. האם האדם ישיג את המטרה שלו? זה תלוי הרבה במידת המוכנות, הרצון, החשק, ההתלהבות. וכמו שומע הרב הולבה, הווי קל כנשר. למה קל כנשר? נשר הוא לא קל, נשר הוא כבד. איך אומרים קל כנשר? התשובה היא, יש לנשר כאלה כנפיים שהוא קל. ביחס לכנפיים שלו הוא קל. אם לאדם יש את המטרות שלו, זה הכנפיים שלו, הוא יכול לעוף. ואם כן הוא יהיה קל, נדמה לאדם שהוא כבד, נדמה לאדם שאינו סיכוי. אבל כאשר האדם מתרכז במטרה, בשאיפה, בחלום, ואז הוא יתחיל לפעול להגשמת המטרה, הוא לא בודק האם יש לי כוחות, אין לי כוחות, ואז בוחר מטרה לפי זה. הפוך, קודם כל בוחר מטרה. לאחר מכן בודק איך אפשר להגיע אליה. אבל קודם כל לבחור מטרה. להחליט אל המקום הזה רוצים להגיע. כעת למקד את המוח ואת הלב, את העשייה של האדם אל המקום הזה. כך האדם מתגבר על המחסומים שהם בהרבה מאוד מקרים דמיוניים. כאשר האדם הוא מונע בעזרת מטרות עם מסרים עמוקים, שאיפות גדולות, אז האדם חי את החיים. אז האדם מותח את היכולות שלו ומזהה שהם הרבה מעבר למה שהוא חשב. כך האדם מתחיל לגלות שהוא יכול לשים רסן לפה שלו, לא לדבר מה שהוא רוצה כל הזמן, לא לאכול מה שהוא רוצה כל הזמן, לנצל את הזמן, להיות יעיל, משמעת עצמית והכל בשמחה, וכך נפתח לאפשרויות של הצלחה. אבל זה כשאדם מציב לעצום מטרות נהדרות, לא רק אומר לעצום מה הוא לא רוצה בחיים, אלא בעיקר מה הוא כן רוצה. מטרות נהדרות שמציטות את המנועים של המוטיבציה, כדי להשיג את מירב ההצלחה. האדם לא יודע באמת לאן הוא מסוגל להגיע ואיזה הישגי הוא מסוגל להשיג עד שלא יציב לעצמו מטרות שיש באמת הכוח לשנות את החיים שלו. כך האדם הוא קל כנשר. אם האדם רוצה להיות קל, למרות שהנשר הוא כבד, אבל עם הכנפיים שלו הוא נעשה קל יותר ביחס לכנפיים שלו. כך צריך לפרוס את הכנפיים ולנסוק, להתרומם. איך? בעזרת הכנפיים. הכנפיים זה החלומות, זה השאיפות. כך אומר הרב וולבה. לבחור מטרה, לאחר מכן לקבוע עשייה שתוביל לקראת המטרה הזו. התקדמות הדרגתית לקראת המטרה. אבל קודם כל מטרה, ולאחר מכן איך משיגים את המטרה. קודם כל מטרה, רק לאחר מכן לחשוב מה הדרך. לא מה הדרך, ואז לפי זה יוצרים את המטרה. כי רק כאשר האדם מציב את המטרה, אז יש בתוכו כבר תשוקה, ושאיפה גדולה בוערת, אמונה עזה וביטחון עצמי ומחויבות לקראת העשייה. כך יוכל האדם ויגבע ליבו בדרכי השם, קודם כל שיחליט הישגים שהוא רוצה להגיע, ואז יחליט איך הוא עושה את זה. וזה הביטחון העצמי של האדם. הביטחון העצמי של האדם הוא לא רק שלי יש ביטחון, שאני יכול לדבר מול אנשים, אני יכול לפעול ולהביע את העמדה שלי, אלא גם ביטחון עצמי בויגבע ליבו בדרכי השם. כן, אני יכול להתרכז בעבודת השם, לעשות, להעניק, לפעול, לשפר את עולמו של הקדוש ברוך הוא. ביטחון בעשייה, אמונה בתהליך ותקווה להצלחה. היו ברוכים.
כי היה אל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.